כך זה יהיה, כך זה יהיה.
זה הזמן הנכון לגלות פוטנציאל שמעבר לאור. תעמוד, תתעורר אל הלב שדוהר. רמזים עדינים, עדינים עללים ירוקים, ירוקים.
שוב שלום לכל המאזינים שלנו. אנחנו שמחות מאוד שאתם איתנו פה, אני פה עם מיכל, מה ענייני מיכל?
היי גפן, מה שלומת?
מצוין, ויחד איתנו יש לנו היום אורחת מיוחדת, שאנחנו מאוד אוהבות, ורצינו לדבר איתה על נושא שמאוד יעניין אתכם, שמאוד מעניין אותנו, כבר נציג אותו, אבל קודם נציג אותך. היי אורלי.
היי גפן, היי מיכל, תודה שהזמנתם אותי.
אז אורלי, ככה שהמאזינים שלנו ידעו ויכירו, אז אני אשמח שקצת תספרי לנו על עצמך, מי את, מה את.
אז אחד, אני גם כן באותה קבוצה של חשיבה הכרתית עם גפן ומיכל, וכבר שנים אנחנו שותפות ללימודים של חשיבה הכרתית. חוץ מזה, בפן המקצועי, אני סמנכלית מחירות בחברת סייבר שנקראת מייזבולט. בנוסף, קצת עליי, גרושה, אימא לבן בוגר, עם הרבה מאוד תחביבים, מריקוד לגלישה, וזהו בסך הכל.
בסוגריים אני אגיד שאורלי הרבה פעמים מעוררת את הקנאה שלנו עם התמונות שהיא שולחת לנו מכל מיני מקומות בעולם.
לגמרי. אין ספק שיש הרבה מה ללמוד ממנו. ואני רציתי להעלות איזושהי התלבטות שיש לי לעתים בנוגע לכסף. הרבה פעמים אני ככה, כולם יודעים שאני עובדת כעצמאית, ויש לי קליניקה לטיפול וייעוץ ומערכות יחסים, ובתוך הקליניקה הזאת יש איזשהם יחסים ביני לבין הלקוחות, ויש איזשהו הסכם כמובן שהם באים ומשלמים על השירות שלי כסף. ואחד הדברים שמאוד מאוד מאוד קשים לי זה לתמחר את עצמי, וגם לפעמים לעלות במחיר. זאת אומרת, לפעמים אני מבינה שהמחיר שקבעתי איננו מתאים, או עבר זמנו, ואני מתקשה אמיתי להחליט שאני מעלה במחיר, וגם אם כבר החלטתי שאני מעלה במחיר, אני מתקשה לתווך את זה או להעביר את זה הלאה ללקוחות שלי. ומכיוון שאנחנו בפודקאסט שעוסק בחשיבה הכרתית, אז אנחנו מיד נבין שמדובר פה באיזה שהם עומסים שככה קשורים לעניין הכסף. וכן רציתי להעלות את זה בפנייך, מכיוון שאת עובדת הרבה עם כסף, את סמנכלית מחירות, את שנים בעולמות האלה של הביזנס ושל העסק, ורציתי לשאול אותך ככה, וגם את מיכל, כי אני ומיכל בעצם קולגות, לשאול אתכם ככה, מה אתם חושבות על הנושא הזה? איפה זה פוגש אתכם, או מה יש לכם להגיד על זה?
כן, זאת שאלה מעניינת, כי תראי, הגישה שלי למחירות, אני אף פעם לא באה מהמקום שאני משכנעת. וגם כל ההסתכלות על מחירות, שאיפשהו מצמצמים את זה, או לפעמים, הרבה פעמים אני מקבלת תשובות, את במחירות, אני בחיים לא הייתי מסוגל לעשות את זה. כי ההסתכלות היא נורא שאתה צריך לשכנע ולהוציא כסף מאחרים, אבל אני בכלל לא מסתכלת על זה ככה. אני מסתכלת על העולמות האלה כהאם יש, אני באה למצוא, האם יש התאמה דבר ראשון במה שאני מספקת, לצרכים המאוד מאוד עמוקים של מי שנמצא מולי. עכשיו, ברגע שאני מבינה, עכשיו עוד פעם, אני גם לא אומרת שאני, גם ברגע שמתחיל התהליך הזה, זה לא אומר שאני רוצה אותך באופן מיידי כלקוחה. קודם כל, אני צריכה להיות משוכנעת שאני יכולה לתת את הערך. אני חושבת שברגע שאני יודעת שאני יכולה, אז גם כל הגישה ברור שיש לזה ערך כספי. ברור שאני יכולה לשים על זה את הדולר value של כמה באמת מגיע לי לקבל עבור השירותים האלה.
מה שאת אומרת זה שהרבה פעמים אנחנו עושים את התהליך הפוך, אנחנו קודם כל מנסים להבין מה הצרכים של העולם מבחוץ כלפינו, ורק אחר כך אנחנו גומרים לאסוף את כל האינפורמציה הזאת והולכים פנימה ושואלים איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לסיטואציה. בעצם מה שאני שומעת מבין המילים שלך זה, רגע, תעצרי שנייה, תשאלי את עצמך בכלל מי את בסיפור, מה נכון לך, במקרה של החברה זה מן הסתם גם מערכות הרבה יותר גדולות, זה חברה שצריכה לקלקל את עצמה, זה חברה שמתפתחת, אבל אני בתור עצמאית צריכה בעצם לעשות באיזושהי צורה את אותו תהליך, שמבין שנייה, בוא נגיד כסף, כאילו אפשר להגיד את המילה כסף? איך אני מסיימת את החודש, איך אני גומרת את החודש? קודם כל בוא נתחיל מאיך אני גומרת את החודש, אחר כך מה יקרה אחרי זה? אבל קודם כל מה מתאים לצורת חיים שלי, מה מתאים לי, מה נכון לי לבקש, מה אני עומדת מאחוריו, שאני מרגישה נוח איתו, וצריך גם לזכור שבמקום הזה, בפרט בעולם העצמאי, אנחנו גם עלולות להפריז לפעמים, ופתאום לבקש סכומים לא רלוונטיים, זה שיעור בפני עצמו.
אני דווקא הבנתי אחרת את מה שאורלי אמרה.
אוקיי.
כן, אני גם
הבנתי למה שציפה אחר. אני הבנתי שאורלי אומרת, קודם כל אני מבינה את הערך שאני נותנת, זאת אומרת, איזה ערך יש לדבר הזה, אוקיי? לפני הצרכים שלי או הצרכים שלי, אלא יש ערך לדבר הזה שאני באה לתת, למוצר שלי, אוקיי? יש לו ערך.
אוקיי, אבל איך את מתמחרת, איך את מודדת?
אבל שנייה, לפני התמחור.
בדיוק.
רגע לפני זה.
כן.
זה אחד. ברור שיש משהו שאני נותנת ואני צריכה להבין את היתרונות ואת אם יש לך איזה שהם חסרונות, מה היתרונות ומה החסרונות. והדבר השני זה מי הלקוח, מי הוא באמת לקוח פוטנציאלי. עכשיו, גם אתן בתחום שלכם, לא כל אחד אני חושבת הוא לקוח פוטנציאלי, ומעבר לזה, מי הוא לקוח פוטנציאלי אידיאלי. בגלל שיש פה הבדל מאוד גדול. אני אתן לכם שני אנלוגיה לעולם העסקי שמוכרים לחברות. יש הבדל מאוד גדול אם אני עכשיו עם קור לאיזה שהם, לא יודעת מה, ABC Corp, שאף אחד לא מכיר אותם, לעומת זאת שאני אשיג איזה לוגו אקאונט, שגם הפתרון ייתן איזה win-win מאוד מעניין. בנוסף לזה אני אוכל להשתמש בלוגו שלהם וזה יפתח לי דלתות לעוד שוק, במקרה הם גם נמצאים בטריטוריה שזה פותח לי ומביא אותי לעוד לקוחות, ואם לוקחים את הדוגמה הזאת לעולמות של ייעוץ יותר פרטני, אולי יש מישהי שהיא מחוברת להמון אנשים, אולי יש אנשים שאתם רוצות למכור את השירותים שלכם באופן שהוא פגישות שבועיות, לא פעם אחת וזהו ועכשיו שהתחלפו כל הזמן. אני חושבת שזו ההגדרה של מי הוא הלקוח הפוטנציאלי האידיאלי, לקוח שיעבור איתכם איזשהו תהליך, אולי תהליך הוא בהגדרה לא פחות משלושה חודשים או שישה חודשים, כי זה לא קורה בפחות מזה, ופחות מזה זה אשליה. אז מי הוא הבן אדם שיהיה מוכן להתמסר? כל הדברים האלה בעצם יוצרים איזשהם קריטריונים של מי הוא הלקוח האידיאלי. וברגע שמבינים מי הוא הלקוח האידיאלי, גם יודעים למכור לו, אז באמת הדברים מתחדדים, בין מה יש לי להציע, ומי זה הלקוח הזה שאני מחפשת אותו. ואז גם נורא קל למצב את הערך של מה שאני נותנת לבן אדם הזה, וכמובן שיש לזה תג מחיר, והוא גם התג מחיר נשמע הגיוני.
אבל בואי נחבר את זה בעצם לחשיבה הכרתית. ניקח את כל מה שאת אומרת, ובעצם נסתכל על מה קורה לי בפנים, שאני לא מסתכלת על זה מבחינה מערכתית והגיונית כמוך, אלא אני מסתכלת על זה מתוך העולם הפנימי שלי, או מתוך דברים שדיברנו עליהם פודקאסטים הקודמים, שנקראים עומסים, אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו עומס אולי של לא נעים לי, או אני לא מעריכה את עצמי מספיק, או אני לא אני לא שווה וכולי וכולי וכולי. והרבה פעמים שמעתי אותך, מכיוון שאנחנו מכירות כבר די הרבה זמן, נותנת הקבלה של העולם הזה של המחירות לעולם של היכרויות, של זוגיות, נכון? ובעצם איך אפשר לחבר בין המודל הזה שנתת, של איך אני מוצא את הלקוח הנכון, או איך אני מתגבר על כל ה... אצלנו זה עומסים, במודל שלך זה בטח דברים אחרים, איך את יכולה לחבר את זה? כי זה בעצם מה שמעניין אותנו פה.
שנייה, אבל לפני זה, בסדר? טוב. רגע לפני זה. אני רוצה להגיד שאנחנו בעצם כאילו מדברות על מקרה פרטי, אבל זה לא באמת מקרה פרטי. זאת אומרת שגם אם מקשיבה לנו עכשיו מישהי שכירה שיושבת על הכיסא ורוצה לבקש העלאת שכר מהבוס שלה, זה רלוונטי גם עבורה, כי בסוף אנחנו הולכות באמת, השיחה היא שיחת נפש, אנחנו רוצות להבין מה חותם אותנו. מבכלל, אני אומרת, אורלי, את אומרת את זה כל כך ברור, אבל מה, איך זה קורה שאני לא מגיעה למקום הברור הזה? איך זה שאני לא עומדת מול סיטואציה? וזה ברור לי, מה אני הולכת לבקש? ברור לי שזה נכון עבורי, ברור לי שאת מציגה, כאילו אני מתה על זה שאת מציגה את זה ככה, כל כך פשוט וענייני, ואני חושבת שבתוך המקום הזה, תכף ניגש למה שגפן ביקשה, אבל מה שאני התחברתי אליו מאוד מאוד חזק במילים שלך זה הנתונים. זה הנתונים. זה בעצם, דברי.
לא, אני רוצה באמת, אז את צודקת, בוא נחבר את זה שנייה לחשיבה הקרתית. כי איפשהו הנתונים מחזקים אצלי את המקום האמוני. אוקיי? אני לא יכולה להגיע, החוסר ידע, אם אני מגיעה בלי הנתונים, ואני שנייה לא יישב ויעשה איזשהו ניתוח, אני יכול להיות שאני חלשה במקום האמוני. לא נעים לי, כמו שאת אמרת, לבוא ולבקש העלאת שכר. אגב, אני בדיוק ביקשתי העלאת שכר. כן. גם לי לא היה, אוקיי, אז סך הכל אני סמנכלית מחירות, אני... יש לי גם מסכורת בסיס וגם קומישן, וכולם יודעים שבהייטק מרוויחים נהדר. ואתם יודעים מתי היה לי נוח לבוא ולעשות את זה? אני בדיוק הכנתי מצגת למשקיעים שלנו. ופתאום ישבתי ורשמתי והבנתי בכמה דברים בניתי איזשהו מנגנון, כי מחירות זה בסופו של דבר מנגנון. אם זה בגיוס של האנשים המתאימים לצוות, שזה השקעתי בזה לפחות בחצי שנה של החיים האחרונה שלי. אם זה מבחינה מערכתית של תוכנות שתומכות בכל הדברים האלה, לניהול של הדברים. אם זה בשינוי של מנגנונים של טריטוריות מציאת שותפים, המערכות שאני בניתי, וברגע שהכנתי את כל המצגת הזאת, וגם לפני שבאנו למצגת משקיעים, שהאמת עדיין לא הייתה, הצגתי לו את זה, הבנתי את הערך של מה קרה פה בתקופה יחסית מאוד מאוד קצרה, והנתונים האלה מאוד חיזקו את המקום האמוני שלי, שוואלה, כן, זה המקום שאני יכולה ללכת ופה ולבקש משהו, והבקשה הראשונה כן כן, וביום למחרת באתי שוב ואמרתי לו, תסגור לי את הפינה הזאת עכשיו.
רגע, אורלי, אני ומיכל מאוד אוהבות להתעכב.
נכון.
על דברים. אז אמרת שלוש פעמים המקום האמוני, אוקיי? ודיברנו על מנגנון. אז מיכל, בואי, כי מיכל מסבירה דברים ממש טוב, אבל רגע, בואי נסביר את העניין הזה של המקום האמוני שאורלי דיברה עליו. שאצלה הוא יושב באמת... חזק, ואנחנו רוצים
שכולנו
זה יהיה ככה.
רגע, אני נתתי דווקא את הדוגמה הזאת במקום שגם לי היו חששות.
לא, בסדר, אני יודעת.
יודעת, זה כאילו, מה זה יושב חזק? זה הכל, זה כל הזמן בצדנה.
תרשי לנו להחמיא לך ובואי נעבור הלאה.
בדיוק.
כי אנחנו רוצות רגע בכלל שמי שמקשיב לנו יבין על מה את מדברת, כשאת אומרת מקום אמוני, כי זה נשמע כמו איזה מקום שקיים איפשהו על הגלקסיה, ואנחנו אוספים ממנו איזה פיסות אמונה, מה זה המקום הזה בכלל?
נכון.
וזה בעצם רגע מה שאנחנו ניגשות אליו. אז אני אנסה להגיד את זה, אולי הכי פשוט. נרצה או לא נרצה? יש לנו מלא רעיונות, איך דברים עובדים, איך דברים קורים, מה מגיע לנו, מה נכון עבורנו, מה לא נכון עבורנו, ואנחנו אפילו לא לגמרי מודעים אליהם. השורשים שלהם נמצאים עוד הרבה הרבה מאחורינו, והדעות האלה או האמונות האלה נכנסות לתוך החיים שלנו כמו, פשוט, אני רוצה להגיד, אפילו לא נכנסות, הן פשוט קיימות. הן כמו זרם קבוע שמופעל בתוך הפנימיות שלנו, וגורם לנו לקבוע עבור עצמנו ובטח עבור אחרים, מתוך אותם תפיסות, אמונות, יש לזה כל מיני מילים שאנחנו יכולות רגע להתחבר אליהם, אבל בעצם האמונה היא מקום שקיים בי ומקיים אותי. הוא גם מקיים אותי. אני לא בוחרת כל פעם אמונה אחרת, ואני משחקת לפי את המשחק של החיים שלי כרגע, זה היעד, בסדר? זה היעד שאליו אנחנו מתפללות להגיע. אלא יש בתוכי איזשהו מבנה אמוני, שאומר, לזה את ראויה, לזה את לא ראויה. ככה עושים, בוא נדבר על כסף, ככה עושים כסף, יש את המשפט הזה, כסף עושים בעבודה קשה. וואלה, יש אנשים שעושים כסף לא בעבודה קשה. עכשיו, יש, זה משפטים, אנחנו נגיד משפטים כי ככה אנחנו עובדים, אנחנו בני אדם, אנחנו עובדים דרך החשיבה, זה משפטים שיושבים אצלנו בעצם בתוך המערכת, וגם אם שמענו אותם, לא הבנו הפעם עד כמה הם מקיימים אותנו, עד כמה הם קובעים עבורנו צורת הסתכלות מסוימת, תפיסה מסוימת את החיים, אבל הם שם. וזה המנגנון האמוני, זה המנגנון או אחד הממדים המאוד חזקים שקיימים בנפש שלנו, שלאט לאט כלומדת בעצם אנחנו ניגשות אליו, מאוד אני רוצה להגיד בעדינות, כי לא מפרקים אמונות בשנייה, יש להם סיבה. אנחנו ניגשות אליהם מתוך הבנה של מה שאנחנו פוגשות ביום יום שלנו, ומתחילות לאפשר לעצמנו לרכוש אמונות חדשות. ואנחנו לא מסלקות, אנחנו יותר כמו יוצאת לסופר וקונות את מה שחסר לנו כרגע.
זה מאוד ניכר בסיפור של אורלי אגב, שהיא באמת, כמו שהיא אומרת, היא בנתה מנגנון חדש.
כן.
אוקיי, והמנגנון הזה באמת הסתכלה עליו, והיא האמינה שהוא מצוין.
כן.
אבל במחירות, אני רוצה להגיד במחירות, כל הנושא כן. האמוני, על זה יקום ויפול ההצלחה שלך במחירות. גם זה שכמו שהתחלנו את השיחה, שאת אמרת שרגע, איך אני אבוא עכשיו ויבקש מחיר שונה עבור השירותים שלי. ובמחירות, המימד האמוני יכול ממש, מה זאת אומרת? את מספקת שירות שהוא, את פותרת מערכות יחסים מסובכות, וזה שירות שהוא שירות נדיר והכרחי שאת נותנת אותו ומספקת אותו בצורה הטובה ביותר, וברור שעל זה את תגמלי. עכשיו לפעמים יש פה את ההתנגשות של קיבלנו עם אמונות של רגע לא נעים, מה אנחנו נבקש כל כך הרבה כסף עבור השירות שלנו, מה פתאום בכסף אני לא, אני מטפלת. אני לא עכשיו הביזנס וומן, הקרישה הזאת שתבוא לשאוב מכם את הכסף על כל דקת ייעוץ נוספת. אבל לא,
בעצם, גם... אז את בעצם מדברת על התנגשות בין שני מנגנונים, נכון? זאת אומרת, המנגנון הישן והחדש.
ההתנגשות יכולה לבוא, כן, ההתנגשות יכולה לבוא בין זה שאולי אצלך בנפש, וזה הסתכלות של כל בן אדם אצלו בתוך הנפש, זה... אני מטפלת, אני עוזרת לאנשים, וזה יכול להיות שזה הכל נמצא ביפי נפש האלה של, מה זאת אומרת, אבל אנחנו לא ילדי פרחים, ואנחנו לא נקלח לקנות בסופר עם אנרגיות טובות, אנחנו צריכים אנרגיה של כסף ממומשת בפועל, אז הכל שאלה אם זה, איך זה יושב מבפנים, בזה שכן, אני מטפלת מעולה, אני עושה את העבודה שלי בצורה טובה, ועל זה אני באמת יתוגמל. שאלה אם אין, שאני פוגשת אנשי מכירות, וגם לאורך השנים גם הייתי הרבה פעמים מנטורית של אנשי מכירות, דבר ראשון הייתי שואלת אותם, האם אתם מאמינים שתוכלו להגיע ליעד שלכם? בואו נראה בכלל, אתם מאמינים? כי עכשיו עוד פעם, אף אחד, אגב, כשאתה עובד בחברה, אף אחד לא יבוא ויגיד, לא, אני, מה פתאום, אני לא, אני כולי מפוחד, אף אחד לא יבוא ויגיד את זה. אנשים לא יחשפו, הם לא מטומטמים. אבל אני אשמע כבר את היסוס בקול שלהם. אני כבר, כן, אם התנאים, או יגיע לי איזשהו הרבה מאוד הסברים, באמת, אבל השוק עכשיו קצת חלש, אז אם, כשאני אתחיל לשמוע את כל ההסברים, אני יודע שהמקום האמוני הזה חלש.
יופי, רגע, אני... תתעכבי, רגע, כי אנחנו, את זוכרת, אנחנו רוצות שגם אנשים יבינו מושגים, ואת מדברת פה במושגים כל כך חשובים, זאת אומרת, גם דיברת על המקום הזה של ההסברים, אוקיי? ובואו נתעכב עליו רגע. זאת אומרת, שאנחנו מתחילים, אמרת שאני מתחילה להסביר, או שאני שומעת הסברים, אני מבינה שהמקום האמוני חלש. זה כל כך חשוב שרגע נדבר על זה. מה זה ההסברים האלה, איפה הם בעצם פוגעים או פוגשים את המקום האמוני? מה את אומרת okay. בכלל?
אני אומרת שקודם כל בואו ניקח לכל העולם את ההסברים, כי אנחנו פה, ערוץ שלהם של שיחה, אנחנו מורידות, יהיה פה שקט, יהיה שקט הלכותי, כאילו, אי אפשר לגמרי.
או שיהיה דברי טעם ומהות.
כן, רגע, זה יותר בבטיחות הדעת, כי אני רוצה להגיד שבבסיס, אנחנו כל כך מתורגלים להסביר ולהצדיק ולהצטדק ולמצוא תירוצים, ולא לא כי זה משהו רע, כי זה נותן לנו שקט יחסי. זה נותן לנו שקט יחסי על מה שאנחנו פוגשים כרגע בתוך החיים שלנו. בסופו של דבר יש שם נזק לנפש שלנו, אבל עדיין, כשיש לי הסבר טוב לסיטואציה מורכבת, בואו, זה נותן לי טיפה נחת, נחת רוח. יש לי כרגע את ההסבר הטוב. זאת אומרת שהמקום שאנחנו בכלל ניגשות אליו, זה להבין שההסברים האלה בעצם חוסמים אותי מלשמוע את המקום שאני נמצאת בו עכשיו. הם לא מאפשרים לי לגלות את מה שהנפש שלי רוצה להגיד לי. היא רוצה להגיד לי, מיכל, תקשיבי, קשה לך. לא קשה לי, מה פתאום, אני תמיד מסתדרת, אל תדאגי, זה יעבור, יהיה בסדר, כאילו... היא רוצה להגיד...
זה הקורונה, זה השוק.
כן. אבל אני רוצה לשמוע, מה שיש בפנים זה, קשה לך לפרוץ, וקונקרטי, קשה לך לפרוץ, קשה לך להגיע לקהל חדש, קשה לך לחשוף לטובת העניין את הלימוד הזה, לעוד אנשים, לא רק אלה שכבר לומדים ומגיעים ושומעים, אני רוצה להגיע לאנשים שלא. בסדר, זה הרצון שלי. קשה לך, ואז מתחילים ההסברים. זה לא שפה רגילה, זה לא שגרתי, זה דורש מאנשים משהו מסוים, אני עובדת בעיקר בזום, כי אני גרה בשחרות, ומתחילים כל ההסברים, שבעצם מרחיקים אותי מלשמוע שקשה לי, לא שאחר, כשפיין, שסבבה, הכל סבבה, הכל סבבה, ושקשה לי, שאני פוגשת איזשהו קושי, שאני לא יודעת איך לפרוץ אותו, שאין לי בהכרח את הכלים, לגדול ממנו. והקושי הזה יכול להיות גם קושי אמוני, באותה מידה, שאומר, אני לא מאמינה עד הסוף, שאני מספיק טובה כדי להיות במקום הזה. אני לא מאמינה עד הסוף שבאמת יש אנשים ש... כן, יש את אלה ויש את אלה. אני לא מאמינה, אני לא שמה את עצמי 100% בלי לפחד.
גם יש הרבה אמונות עוד נוספות, כל הלקוחות קרציות, אני נתקלת בכולם קמצנים.
בטח.
אין לאנשים כסף. זה המון המון אמונות שהן יכולות לבוא מכל מיני מקומות.
לגמרי.
אני רואה את כל האמונות האלה, וכל פעם שהאמונות האלה צצות, זה ברור שזה יחריב מחירות.
כן.
וזה יחריב לך את הביזנס באיזשהו דרך, או ישים לך איזושהי תקרת זכוכית, ואחרי זה אתה באמת תתקל בזה.
כן, ואני אגיד יותר מזה, זה גם יחריב זוגיות, זה גם יחריב הורות, זה יחריב עוד מלא דברים חוץ ממחירות, זה פשוט ינהל, זה ימשיך לנהל באותו זרם, באותו כיוון ידוע, מוכר, משהו בתוך הפנימיות שלנו, את כל התהליך בעצמו.
אז מה עושים, לדעתכן?
לאט לאט.
לאט ובזהירות.
לאט ובזהירות.
אבל אני אגיד לך מה אני עשיתי לפחות ב... האמת שאני גם בנושא אישי, כי זה באמת אותו דבר. אני מסתכלת על מחירות ודייטים, זה שני תהליכים אותו דבר. הם מאוד מאוד דומים.
נכון.
אחד צריך לבנות על הצלחות קטנות.
צעדים קטנים, צעדים קטנים.
אני אפילו אמרתי הצלחות, כי מספיק שיהיה לך איזושהי הצלחה קטנה, ותיתן לה את המקום, זה כמו שיש לנו משפט בלימודים, אתה יודע, נורא קל לך לתפוס באדם בכלכלתו, אבל לא בהישגיו ובהצלחתו, אז אותו דבר ההצלחות שלנו. כי ברגע שאני הייתי עושה מנטורים לאנשי מחירות, מספיק שהיו הצלחות קטנות, בוא נבנה על זה. כי הרבה פעמים אנשים מגיעים, ההסברים ייתנו, אבל רגע, אבל עד היום לא הצלחתי. וזה נכון יהיה גם. כי אם נסתכל על איש מחירות שהוא לא מצליח, והוא חווה הרבה פעמים חוסר הצלחה, זה החוויה האישית שלו, זאת ההיסטוריה שלו, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לו, זה לא נכון. אבל בנקודת זמן הנוכחית הזאת, עדיין יש בידו את יכולת הבחירה, האם להמשיך לדבוק בזה, או אולי להסתכל לכיוון, בדיוק לצד השני, ולהתחיל לבנות על איזה שהם הצלחות קטנות שיכוונו אותך, ולכן גם לחגוג אותם, זה מאוד מאוד חשוב להכיר בהם. ויש איזה מושג במחירות, אני יודעת שזה יישמע מוזר, ה-fake it until you make it. אבל ה-fake it, זה לא שאתה... לפעמים הטיפה לסמוך על דברים שאולי אני כן, אני מתרגלת את עצמי לחשוב אחרת, ואולי הכוונה שבהתחלה זה לא יהיה לי מאוד מאוד טבעי, אבל להפוך את זה ליותר ויותר טבעי. זה לא פייק איט במובן שזה לא קשור אליך, זה חייב להיות איפשהו קשור אליך.
אז תבחרי מילה מתאימה. פייק לא מתאים.
כן, זה לא...
זה לא לזייף. זה להעצים. זה להעצים. תעצים קצת, תעלה את הווליום קצת, של משהו שקיים בך, אבל תעשה את זה באופן יזום. זה פשוט להעצים...
כן.
או גם אם אתה לא יודע שזה קיים בך, אז לנסות לחפש את זה, להעצים את מה שקצת קיים.
כן, אל תחפש מה שלא קיים.
בתחום הדייטינג זה נורא קל. נורא, כשאני חזרתי מארצות הברית לישראל, הייתה לי אמונה סופר דפוקה. שבעצם כל הגברים, אני חייתי בסיליקון ואלי בסן פרנסיסקו, שם ברור שחיים כל הגברים השווים ביותר. לאן הגעתי? לקצה הגלקסיה? למזרח התיכון? ובאמת, לא נתקלתי בגברים שווים. אבל הייתי צריכה להתחיל, אפילו אם זה לשיר לעצמי בבוקר באמבטיה, It's raining men, הללויה, להעצים איזשהו תדר אחר בתוכי, שיפתח את הדבר הזה, ולהגיע לכיוון הזה. ואתה עושה, ביום הראשון זה מוזר, ביום השני זה מוזר, ביום השלישי, אבל אז פתאום החיים מתחילים לשדר דברים אחרים. ודברים אחרים מתחילים לחיות, לקרות, ואז גם קל, עם הזמן, ההצלחות הקטנות האלה בונות אמונה חדשה. אחרי זה הסתכלתי על עצמי, אמרתי, תגידי מה, את השתגעת? ברור שבארץ הקודש פה יש את הגברים הכי שווים.
אבל זה מאתגר אותי הדבר שהבאת עכשיו, את יודעת? זה מאתגר לי את ההסתכלות. למה? כי בעצם, אם אני אגע בעומק של התהליך, הלכת להגיד לעצמך שאת שווה. את שווה למצוא גברים שווים בכל מקום. לא יש או אין, את לא משחקת הרי עם המציאות החיצונית. הרי זה ברור שבכל מקום יש גם גברים שווים וגם גברים לא שווים. אבל בעצם התנועה הפנימית זה להבין שלא משנה איפה אני נמצאת, יש שם גברים שווים.
האמונה שלי הייתה יחד מאוד דפוקה, אני חייבת להגיד. אני כן. באמת האמנתי, אני באמת האמנתי, שהגעתי למשהו הרבה יותר קטן ממה שהייתי. מוזר ככל שזה יישמע.
כן.
כי אמונה, כמו שאנחנו, כאילו, אמונה היא לא חייבת להיות באמת מבוססת, מציאות.
ברור.
היא
ברור.
גם לא חייבת להיות הגיונית.
ברור.
מה זה גם אמונה, כל הלקוחות קרציות? מה, יש דבר כזה, כולם קרציות, זה הגיוני? אבל הרבה אנשים, אם את מדברת איתם, לא, זה מה שהם חווים, וזה מה שהם מאמינים, שהלקוחות תמיד יציקו להם, וישאבו להם את כל האנרגיות, עד שבסוף הם יקנו, ובסוף הם גם קונים במעט כסף.
כן. אז יופי, אז שמת פה עוד כלי דרך אגב על השולחן, כלי לזיהוי של עומס, זה הכללות. כשאנחנו מתחילים לדבר בהכללות, כל הלקוחות, כל הגברים, כל הילדים, כל ה... תמיד זה קרה לי, תמיד זה עובד... ברגע שאנחנו, זה ממש כלי חשוב בעיניי, להבין שברגע שאנחנו מתחילים לדבר גם לעצמנו וגם מאיתנו החוצה בהכל, בתמיד, בהכללות כאלה ואחרות, אנחנו פולשים לצדי האמונה הלא נכונה. אנחנו פולשים כבר, אנחנו מתחילים את המסע שלנו לתוך מרחב העומס. ולמה אני עוצרת את זה רגע? כי אוספת את זה שנייה, כי בעצם... חלק מה שאנחנו רוצות לצאת מפה זה עם כלים, לצאת לאנשים קצת כלים להבין איפה אני נמצאת עכשיו, הרי אנחנו לא נפתור את כל החיים בבת אחת, לא בטח לא בחצי שעה פודקאסט או, או אפילו לא, אלא אבל באמת שיהיה לי איזשהו כלי שאני יכולה לקחת אותו איתי עכשיו, לשבוע הקרוב, לשבועיים הקרובים, ורגע דרכו להסתכל קצת אחרת על מה שאנחנו פוגשים. הרבה פעמים אני מצאתי שרק זה כבר משנה לי הכל, עכשיו אני כן אגיד הכל, כי פתאום אני קולטת באיזה תפיסה או אמונה או איזה שבי הייתי, אני מרשה לעצמי להשתמש במילה שבי, ופתאום משהו נפתח בראייה שלי את הדברים בעצמם, ואהבתי מאוד את ההצלחות הקטנות, באמת את הצעדים הקטנים בדרך, ולא להיבהל מהכישלונות גם אם הם נדמים כאילו הם יותר גדולים, כי ההצלחות הקטנות זה מה ש... זה בסוף השינוי, זה פטריה שלנו, כי תמיד היו הצלחות קטנות, רק לא ראיתי אותם, כי הייתי כל כך עסוקה באי הצלחות שלי, כישלונות שלי.
כישלון המפואר.
בדיוק, בכישלון המפואר שלי, שבכלל לא ראיתי את כל שאר ה... וזה שני כלים שמבחינתי הם סופר חשובים מהשיחה הזאת. גפן, את רוצה להוסיף?
אני רוצה להודות לאורלי, ובעצם מיכל עשתה לנו ככה סיפור קטן של השיחה שהתחילה באיזשהו סיפור על כסף והגיע בכלל למימד או המנגנון האמוני ואיך אנחנו בעצם מחזקות אותו, איך אנחנו מזהות, איפה אנחנו נמצאות, ובאמת תודה לך שעזרת לנו להגיע למקום הזה.
תודה לכן שהערכתם אותי.
רגע, אני חייבת להגיד, אבל מה שאמרתי קודם, רק פתח לנו את הצ'קרה, אורלי, תהי מוכנה.
לגמרי.
בכיף ובאהבה.
אז תודה לך, ותודה לכל מי שהזין לנו, ואנחנו נשמח לשמוע אם יש שאלות, בקשות, וגם כמו שמיכל אמרה פעם שעברה, אם עוד מישהו רוצה להתארח, נשמח לארח.
לגמרי. תודה אורלי, תודה גפן.
תודה.
זה הרגע טוב להודות על הדרך וכל הפניות על הדרך הזאת והפכת להיות בן אדם אמיתי אמיתי קום תגיד זה אני